הרבה אנשים אומרים לנו, כל הקניין הרוחני הזה נשמע לי קצת כמו וודו. מה זה קניין רוחני?
מי הגאון שחשב לשלב שוקולד וחימת בוטנים? מישהו שמע פה על המושג של חומר אפל?
פטנטים?
סימני מסחר? הם יודעים שאסור להם להפר את הפטנט.
לא הבנתם כלום? בואו להאזין. פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך עם מאיר פנסטר ואילן ריס, באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
ודוקטור דותן הלוי הוא היסטוריון של המזרח התיכון המודרני. אני לא ידעתי שיש כזה, לא את הדוקטור, לא ידעתי שיש
מזרח תיכון מודרני, תכף נברר על זה.
שכחתי שיש, פשוט אני מרגיש שהכל ישן. מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב, דוקטור הלוי.
למדתי שם לחמש דקות, לחמש דקות.
והוא חרב את הפקולטה. כן. חמש דקות הרסת והלכת.
כן.
דוקטור הלוי, אנחנו רוצים לדבר איתך היום, כי אני מרגישה לאחרונה שאחד מהפרויקטים הכי גדולים של הציונות, זה שאנחנו נחיה במדינת ישראל, ואנשים גם עם תארים ואנשים מלומדים, לא ידעו כלום על מה קורה סביבנו.
אני מסכים איתך.
כן, והאמת היא שהפרויקט הזה עבד. אנחנו באמת לא יודעים כלום על מה שקורה סביבנו, אז רציתי להתחיל אולי מהסוף ולשאול אותך, איזה דברים אנחנו לא יודעים על עזה, למשל? נגיד, שניים שמפתיעים אותך שהציבור הרחב פה לא יודע.
אני חושב שלפני המלחמה, אחד מהדברים שתמיד היינו מתחילים איתם עם סטודנטים, זה באיזשהו תרגיל כזה, בואו תפתחו גוגל מאפ, ותחפשו מסעדה על החוף של עזה. ועכשיו תסתכלו על התפריט שלפעמים מופיע באינטרנט, ותגידו כמה עולות המנות. והתלמידים מסתכלים, חוץ מזה שהמנות הן בדרך כלל מאוד זולות, יחסית למה שקורה בישראל, הם מסתכלים ורואים שבעזה משלמים בשקלים. למה משלמים בשקלים? הרי התנתקנו מאז ב-2005, זה מקום אחר.
מה, אבל התנתקנו, אנחנו לא שם הרי.
אנחנו לא שם. ומסתכלים שאם רוצים למשל להזמין משהו מהמסעדה הזאת, אז הקידומת בטלפון היא 08.
מדהים.
כמו שמתקשרים בדמום הארץ.
כן.
לפעמים גם יש אפילו 054, לפעמים 052, ממש כמו בישראל בדרום הארץ, גם כאן. ב-2007 ישראל הכריזה על עזה בהחלטת ממשלה כישות עוינת.
כן.
ואיך זה יכול להיות שעדיין יש כל כך הרבה דברים שמקשרים אותנו לרצועת עזה, וכולנו ראינו את זה גם בתחילת המלחמה, נכון? אחד הדברים הראשונים שאמרו בממשלה.
הדירת Airbnb. אגב, כשהתחילו להראות וידאו מעזה וממה שקורה שם, פתאום יש שם דירת Airbnb שצהל עכשיו נמצא שם, או ככה וככה, יש דירות...
לא, שם הפתיע אותך בכלל העניין של Airbnb, אבל העניין של הקשר בינינו לבינם, שאנחנו באמת מתעלמים ממנו, או כאילו מתכחשים לו, או שאנחנו פשוט לא יודעים, והכל מה שנקרא בכוונת מחבר.
יש פה הכחשה שהיא הכחשה מתוך רצון, אולי איזה מין בתודעה, או בתת מודע הכללי במדינה הזה, לחשוב שבעצם הדבר הזה הוא כבר לא קשור אלינו, שהתנתקנו ממנו, ואנחנו לא רוצים לקחת עליו שום אחריות, אבל באותו זמן יש מערך שלם, שחלקו צבאי, חלקו במשרד הביטחון, חלקו אזרחי, חלקו עסקי, שמעשה המשיך לאורך כל השנים, גם לייצר קשר רציף עם עזה, אבל גם לשלוט בעזה להלכה. זאת אומרת, זו עובדה שאי אפשר להרער עליה, שישראל שולטת בגבולות. במים, בים, ביבשה, במרחב האלקטרומגנטי, בתחום התדרים הסלולריים, בתחום תדרי הרדיו.
וגם בכלכלה במובנים רבים, אם יש שם שקלים, אז זאת אומרת שלישראל יש גם השפעה כלכלית על עזה, שרירה וקיימת בכל הזמן הזה.
או גם בענייני המע"מ.
רצועת עזה היא חלק מגוש השקל, יותר מזה.
גוש השקל, זה לא שמעתי אף פעם.
אבל זה נקודה חשובה ביותר.
גוש השקל שמשתרע בין נער הירדן לים התיכון, הוא כולל את כל השטח, והוא עדיין, זאת אומרת, המקום שבו השקל הוא מצביע שנוהג. אבל אפשר להגיד אפילו יותר מזה. מאז הסכמי אוסלו, והדבר הזה לא השתנה אחרי ההתנתקות ולא אחרי עליית חמאס לשלטון, ישראל עדיין למעשה מתואמת בחלק ניכר גם קובעת את מרשם האוכלוסין. הפלסטיני ובעזה בפרט, לא נולד תינוק, זאת אומרת, הדברים כמובן עכשיו במלחמה נראים אחרת.
בלי רישום ישראלי.
לא אישור ישראלי, אבל...
לא, לא אמרתי אישור, אמרתי רישום, כן.
בלי רישום.
אבל זה מצחיק אישור, הייתי צריך להגיד אישור.
אולי הייתה רוצה לאשר. אבל בלי שהדבר הזה מתואם אל מול מרשם האוכלוסין הישראלי, מכיוון שאם ישראל היא זו ששולטת את המעברים ובגבולות, אז אי אפשר שישראל לא תדע מי נמצא בתוך השטח, כי אז יגיע בן אדם אל המעבר, במקרה שירצה לעבור, והוא לא קיים.
אז זאת אומרת שתינוק נולד בבית חולים בעזה, ומישהו מתקשר למשרד הפנים סתם, בירוקרטית.
נכון, כן.
אוקיי.
יש בעזה אזרחית שמתאמת את זה מול ישראל, וכמובן גם פטירות.
אז, אבל זה גם יותר מזה, נניח דרכונים.
לפלסטינים אין דרכון, לפלסטינים שרוצים לעבור במעבר גבול יש מה שנקרא לתפסה או תעודת מעבר, כן. אז אין להם דרכונים, למעט כאלה שיש להם עוד דרכונים ירדנים ודברים שקשורים להיסטוריה יותר רחוקה.
אבל אם אני עזעתי שרוצה לנסוע לחול...
אבל הנה, הנה, הנה אני רגע אגיד את המשפט, אז למה שלא מצרים? למה יש להם רפיח? למה שלא מצרים? למה שלא יהיה להם תעודות של מצרים בכלל?
שאלה מצוינת. אז לגבי, בוא נגיד, אזרחות מצרית או פספורט מצרי, זו כבר סוגיה אחרת. זאת אומרת, מצרים לא נותנת לפלסטינים לצאת לשטחה ללא ויזה או ללא אזרחות כפולה או משהו מהסוג הזה. אבל לשאלת האחריות, אז בעצם כשישראל יצאה ב-2005 מרצועת עזה, היא עשתה את זה ובעיקר מציר פילדלפי, המקום שהוא הגבול המשותף למעשה בין עזה לבין מצרים, אז ישראל עשה את זה בתיאום עם מצרים, ככה שלישראל יש פיקוח ביטחוני במעבר רפיח. זאת אומרת שלא יושבים חיילים, עוד עד לפני המלחמה כמובן, לא ישבו חיילים במעבר רפיח, אבל לישראל כן היה פיקוח על מי שעובר, ולכן גם כמו שישראל תמנע מבן אדם שהיא לא רוצה לעבור במעבר ערב לתוך שטר ישראל או לגדה המערבית, ככה היא גם יכולה למנוע מפלסטינים לעבור לתוך מצרים, למרות ש...
אם הכרזנו על המקום עוין מ-2007, אז נשמע לי הגיוני שכך נעשה, ואז בעצם יש איזושהי שליטה, אבל השליטה הזאת היא בלוף.
זה נכון, אז יש כאן למעשה שני היבטים. אפשר לומר שאחרי שחמאס עלה לשלטון וישראל הכריזה על רצועת עזה כישות עוינת, אז למעשה ישראל קיימה פרקטיקה שאפשר להגיד אותה פרקטיקה צבאית של מצור צבאי או סגר, סוג של לוחמה כלכלית.
מ-2005?
מ-2007.
מ-2007. זאת אומרת, הסגר כבר מתחיל בשלב מוקדם יותר עוד באינתיפאדה השנייה, אבל בוא נגיד שהוא התהדק באופן סופי ומוחלט כשחמאס עלה לשלטון. הדבר הזה שאפשר לומר שהוא התחיל כצידוק צבאי, מתוך האי-הוודאות של ישראל, מה הולך להיות אל מול הגוף החדש הזה, אל מול חמאס שתפס את השלטון ואיך זה יתנהל. הדבר הזה ברבות השנים, אל תוך 2009, 2010, ממשלות נתניהו, הפך להיות לא עניין שהוא רק צבאי, אלא בעיקר אסטרטגיה פוליטית. אסטרטגיה פוליטית מתוך לבודד את רצועת עזה ולהגיד רצועת עזה זה דבר אחד, הגדה המערבית, שאותה ישראל רואה בעתיד כשטח שהיא תספח, איפה שהיא רוצה להרחיב את ההתנחלויות, זה דבר אחר. ויש לישראל אינטרס מדיני אסטרטגי לבדל בין שני האזורים האלה.
אז רגע, דוקטור הלוי, מה שאתה אומר בעצם זה שיש לישראל חלק בחיזוק החמאס בעזה, חלק ממש ממש אקטיבי בנושא הזה שהם מעוניינים לבודד אותם ולא להשאיר אותם.
זאת הייתה אסטרטגיה גלויה, היא לא אסטרטגיה חבויה.
לא, אבל האסטרטגיה הזאת היא הרבה יותר, היא לא רק תיאוריה, היא לא רק רעיון, אלא ממש דברים שישראל מיישמת כל הזמן.
עדיין.
גלית, את צודקת לחלוטין. זה עבר אולי ממשהו שהיה אפשר להניח אותו, להסיק אותו, לנתח אותו, למשהו שישראל ממש משתמשת בשפה הזאת. כשישראל טענה בבית משפט, בבגץ, למה למשל היא לא תאפשר לחולים לצאת מתוך רצועת עזה, אז ישראל השתמשה במונח מדיניות הבידול. מדיניות הבידול, ויש לישראל מדיניות ברורה, מתוך תפיסה אסטרטגית שהיא רוצה להפוך את רצועת עזה למקום כזה שבו האוכלוסייה היא דבר אחד, והיא סגורה שם, והיא לא יכולה להגר להגדה המערבית בשום דרך, והגדה המערבית סיפור אחר, בה שולטת הרשות הפלסטינית, זאת אומרת, יש כאן אינטרס פוליטי ברור, שגם מדברים עליו בצורה גלויה, זה אפילו לא סוד.
עכשיו אני, סליחה, אני פשוט, אני יודע עוד כמה זמן נשאר, אז אני מנסה רגע הזה, ואני גלית רגע במקום הזה.
כן.
יש תקווה שאנחנו נוכל להיות ישויות נפרדות בחשמל, במים, בכלכלה, במטבע, בגבולות.
ישראל לא נתנה לזה סיכוי, אנחנו לא יודעים.
יש תקווה כזאת?
אני לא בטוח שישראל אי פעם ניסתה לממש דבר כזה. זאת אומרת, מצד אחד השיח היה, רצועת הזה זה מקום אחר, מקום מסדל, אנחנו לא רוצים לשמוע עליו, שמים אותו מאחורי גדר, זה בעיה שלהם, שיסתדרו לבד. מצד השני, ישראל מעולם לא באמת ויתרה לחלוטין על השליטה שלה. כי ויתור על השליטה, המשמעות שלו היא ריבונות פלסטינית. Mm-hmm. ריבונות פלסטינית זה אומר מדינה ששולטת בגבולות שלה, ששולטת בביטחון שלה.
כן.
ישראל מעולם לא התכוונה לשחרר את הטריטוריה הפלסטינית לשליטה עצמאית. ולכן ישראל, מהאינטרסים שלה, נמצאת כאן במלכוד. אם תשאל אותי האם
מלכדנו את עצמנו?
אני חושב, זה מלכדנו את עצמנו, אבל מתוך אינטרס פוליטי, אם המטרה האסטרטגית של מדינת ישראל בשנים האחרונות היא לא לאפשר מדינה פלסטינית, לא לאפשר ריבונות פלסטינית או הגדרה עצמית, נשאר במלכוד הזה עד עולם. אם בצדה הדרך ישראל תחשוב שזה כן אינטרס ישראלי, שתהיה מדינה פלסטינית עצמאית
כדי לא לספח, כדי לא להיות מדינה אחת.
כן, תשמע, זה אני מרגיש...
רגע, שאלה עוד קטנה בזה, אוהבים לצעוק פה, אף פעם לא ראינו יוזמת שלום בעזה.
כן, מהצד העזתי.
אז קודם כל, אני לא חושב שהצד העזתי הוא איזושהי קבוצה שאפשר להבחין אותה.
למה לא?
מתוך כלל העם הפלסטיני, שיוזמת שלום, כן, היא יכולה לבוא מתוך כלל הקולקטיב הפוליטי הזה, רצועת עזה, גם רצועת עזה, גם חמאס אפילו לא תופס את עצמו כנפרד מהאינטרס הפלסטיני הגדול, ואני חושב שחמאס לאורך השנים אמר, כן, שהוא יהיה מוכן בעתיד להיכנס לתוך המוסדות.
אבל לא חמאס, יש שם הפגנות שלום אזרחיות, ראינו הפגנות בעזה בעד די לחמאס ודברים מהסוג הזה?
אז האמת, המלחמה הזאת התחילה בהתקפה הנוראית של השביעי באוקטובר, חודש אוגוסט, בתוך רצועת עזה, היה מה שהפלסטינים קראו לו אינטיפאדה, כנגד חמאס, תנועה שקראו לה בידנאי, שאנחנו רוצים לחיות. תנועה שעוד חוזרת בחזרה אחורה אל צעדות השיבה, שגם שם אירוע שמתחיל...
מדהים שלא שמענו על הדבר.
זה בהיקף גדול או בהיקף מאוד מאוד קטן?
זה בהיקף של אלפים, מה שהיה באוגוסט, וזה מייצג איזשהו סנטימנט.
ישראל ניצלה את המומנטום הזה.
אתה לא שמעת אפילו שזה קרה, איזה לנצל...
לא, אני שואל, אם ישראל עשתה משהו כדי לחבור אליהם, לעורר מבפנים...
תחת הממשלות של השנים האחרונות, זה לא היה באינטרס של ישראל, להפך, האינטרס של ישראל היה להסתכל על חמאס כריבון בשטח ולחזק אותו, על מנת להמשיך ולהפריד בין הגדה המערבית ובין רצועת עזה, ובמצב הזה ישראל יכלה, כמו ש... מה שקראו לזה בשנים האחרונות, לנהל את
הסכסוך, לא לנסות. דוקטור, תשמע, אני באמת מרגיש שקיבלנו על קצה המזלג, ויש עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו נשמח, דוקטור דותן הלוי, לדבר גם בשבוע הבא, וגם להרחיב רגע את הידיעות שלנו ללבנון, למקומות שאנחנו באמת באמת לא מספיק יודעים, ואני יודע שאתה יכול באמת באמת להעשיר אותנו. דוקטור דותן הלוי, אני מקווה שתסכים, אני סתם
שם
אותך פה על... לא, אנחנו נתקשר עד שתענה. היסטוריון של המזרח התיכון, המודרני, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
תודה רבה לך.
תודה.
להתראות.